Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
ברוכים הבאים לעושים היסטוריה. התוכנית הפעם היא המשך לתוכנית הקודמת, לפרק הקודם, ואני מזכיר שבעצם הפרק המדובר הוא פרק מתוך הספר, ספר שלי שיצא בהוצאת ספריית מעריב בתחילת 2007, והוא נקרא פרפטום מובילה. פרפטום מובילה, כמו שהסברתי בהקדמה בפרק הראשון, זו מכונה שלא צריכה אנרגיה בשביל לעבוד. מכונה שמוציאה יותר אנרגיה מאשר היא מקבלת, איזשהו רעיון שמתגלגל כבר לאורך מאות ואלפי שנים, והוא נחשב, לפי המדע המקובל, בלתי אפשרי, אבל לא מונע מהרבה הרבה אנשים, החל מהמאה השביעית לספירה ועד ימינו אנו, אפשר לראות את זה באינטרנט בבירור, בכל חיפוש של perpetual motion בגוגל אפשר לראות את זה, ועד ימינו שאנשים מנסים בהחלט לתכנן מכונות כאלה. הסיפור על ג'וזף פאף, כמו שאנחנו סיפרנו אותו בפרק הקודם, מתחיל בג'וזף שהוא ממציא הונגרי, מעט אקסנטרי אפשר לומר, שמאגר לקנדה, ושם הוא ממציא צוללת סופר מהירה, שמסוגל לחצות את האוקיינוס האטלנטי בפחות משלוש שעות, ועובר איזה שהן תלאות מסוימות בדרך, או שלא עובר תלאות מסוימות בדרך, מי שיקשיב לפרק יוכל להבין את הנושא הזה, ולאחר מכן הוא עובר לארצות הברית, שם הוא ממציא מנוע מכונית משופר, שיש בו תערובת גזים כלשהי מסתורית, שפאף לא מגלה את טבעה, ושמאפשרת לו בעצם לנוע לנצח ללא תדלוק, או אולי לא לנצח, אבל לפחות לכמה שנים טובות, שזה פחות או יותר אותו דבר, שזה כמובן פרפטום מוביל הקלאסית, מכונית שלא צריכה תדלוק, רעיון שכולנו היינו רוצים אותו. ג'וזף פאף פוגש קבלן בנייה שבהחלט מתרשם מהמנוע שלו בשם דון רוזר, והם פותחים ביחד חברה שתפקידה בעצם מטרתה לנסות לשווק את המנוע, ובהתחלה דון רוזר מנסה לשווק את המנוע לחברות גדולות וגם לצבא האמריקאי. לקראת סוף הפרק ראינו איך דון רוזר וג'וזף פאף מבצעים הדגמה באחד ממדבריות ארצות הברית, ו במהלך ההדגמה של המנוע, המנוע מתפוצץ כתוצאה מאיזושהי תקלה טכנית. הפיצוץ שהוא היה פיצוץ גדול מאוד ומרשים מאוד, בהחלט גרם למהנדסים ולאנשים שנכחו שם לחשוב שיש במנוע הזה איזשהו מקור אנרגיה די גדול. אבל עכשיו ג'וזף פאף ודון רוזר בעצם מעוניינים להציג את המנוע שלהם עובד בצורתו הרגילה, בוא נגיד יותר שניתן לצפות ממנה, כמנוע שמנוע מכונית רגיל לכל דבר, וכאן אנחנו מצטרפים אליהם בתחילת הפרק הנוכחי. אם ככה, שיהיה לכם מהאזנה הנעימה, ונתחיל. ריצ'רד פיינמן. פרופסור ריצ'רד פיינמן היה מוכר לקהל האמריקאי בעיקר מכיוון שבשנות ה-40 הוא פיתח עם רוברט אופנהיימר וחבורת מדענים מוכשרים נוספים את פצצת האטום הראשונה במעבדות לוס אלמוס בניו מקסיקו. גם זכייתו בפרס נובל עם עוד שני חוקרים בזכות פריצות דרך משמעותיות בתורת הקוונטים סייעה לו לחדור לתודעת הציבור. הוא היה גאון במלוא מובן המילה, מהסוג שכמותו מופיעים רק כמה בכל דור, אך ללא ספק הייתה זו אישיותו שגרמה לו להיות חביב הקהל והתקשורת. פיינמן לא ענה על הסטריאוטיפ המקובל של המדען הפיזיקאי. הוא לא היה סגור, ביישן או מתבודד, אלא פרוע וישיר, סולד מרשמיות מזויפת ובעל אישיות כובשת במיוחד. כבר בלוס אלמוס היה פיינמן פורץ לארונות ניהולים המכילים חומר סודי ומשאיר שם פתקים עוקצניים כדי להביך את מנהלי ההבטחה של המתקן. הוא העיד על עצמו שהוא ניחן בסקרנות עצומה כלפי כל דבר, ממדע טהור ועד טיפוף ונגינה על בנג'ו. פיינמן גם לא חשש לומר את האמת בפני מי שנחשב לעיניו לרמאי ומאחז עיניים. בנובמבר 1966 הגיעו כמה סטודנטים נרגשים אל ביתו של פרופסור פיינמן, ובידיהם כתבה מהעיתון המקומי על המנוע של פאף. פיינמן שמע מפיהם על התכונות המופלאות שבהן ניחן המנוע, אך לא התרשם. הוא לא הסתיר מהסטודנטים את דעתו שאין שום מקור אנרגיה שיכול לספק את הדרישות הללו, פרט אולי לאנרגיה גרעינית. הסטודנטים התעקשו ושכנעו את פיינמן להצטרף אליהם להדגמה המתוכננת של פאף ורוזר במגרש החנייה. סביר להניח שהם לא נדרשו למאמצים כבירים, שכן פיינמן היה סס אלי קרב מהרגע הראשון. הוא תיאר בעצמו את שהראה בהדגמה. מר פאף דיבר על עקרונות פעולתו של המנוע ונעזר במשפטים עמומים ומסובכים בדבר קרינה, אטומים, רמות שונות של אנרגיה, קוונטות ועוד כהנה וכהנה ללא שום היגיון. פאף סיפר גם שחברות הנפט הגדולות סירבו לרכוש את המנוע שלו, מכיוון שפחדו שהוא ידחוק אותה מהשוק. ברור איפה שיש כאן קונספירציה שנועדה להשתיק אותו. בעוד כיומיים, מתכוון פאף לשלוח את המנוע למעבדות של אוניברסיטת סטנפורד, ולקבל שם אישור רשמי על המצאתו. היו די הרבה כבלים שרצו מהמנוע ועד היכן שעמד פאף והקהל, והתחברו אל עמדת מכשירי מדידה. המכשירים עצמם היו מחוברים בכבל חשמלי אל שקע בקיר, כך שהיה די ברור מאיכן מגיע החשמל למנוע. המנוע החל לפעול בשקט מופתי וללא הרעשים המאפיינים את מנועי המכוניות הרגילים. די דומה לדרך פעולתו של מנוע חשמלי רגיל. פאף שלף את התקע מהקיר. רואים? החשמל מהשקע משמש רק כדי לספק אנרגיה למכשירי המדידה. טוב, זה היה פשוט. בתוך המנוע היה מן הסתם מצבר. יהיה אכפת לך אם אחזיק את הקבל? שאלתי. בהחלט לא, השיב פאף ונתן לי את הקבל. אחרי מספר דקות הוא ביקש אותו בחזרה. אני אחזיק אותו עוד קצת, אמרתי, מנסה למשוך זמן. אולי עד אז יפסיק המנוע מזורגג לפעול. בתוך זמן קצר, פאף נעשה היסטרי ממש, אז החזרתי לו את הקבל. הוא תקע אותו מיד חזרה לשקע. דקות ספורות לאחר מכן היה פיצוץ אז. חלקים מהמנוע עפו מסביב, והמנוע הרוס נטע על צידו. האדם שלידי צעק, נפגעתי, נפגעתי, וראיתי שכל היד שלו מרוסקת. אפשר היה לראות את השרירים, הגידים, הכל. הסטודנט הצעיר ביותר בחבורה שלי לקח פיקוד וצעק לי לעשות לאיש חסם עורקים. הוא החל לבצע החייאה באדם ששכב על הרצפה, אבל היה לו חור בחזה והוא מת מפצעיו. עוד שני פצועים שרדו. כולנו רעדנו ממש, היינו מזועזעים קשות. המגזין לייזר, 1966. פיינמן, אחד המוחות המדעיים המבריקים ביותר במאה ה-20, ניצל בנס. לאורך הדין שבכיסו היה החוזה השמן, היה פחות מזל. הוא כמעט איבד רגל בפיצוץ. המסע ומתן עם המשקיעים ירד לטמיון כמובן. רוזר סיפר שהבין מיד את המתרחש. הייתי בגבי אל המכונה, אבל שמעתי את אותו הרעם המתגלגל שהיה בניסוי עם התותח במדבר. הבחור שאיתו דיברתי התמוטט לנגד עיניי, עם רסיס מתכת תקוע בגולגלתו. רוזר ופף טבעו את פיינמן לדין. הם טענו שבהתנהגותו חסרת האחריות עם הקבל החשמלי, גרם פיינמן לכך שמכשירי המדידה הפסיקו לעבוד. כתוצאה מכך, איבד פאף את השליטה על המנוע. לפיינמן היה הסבר אחר לגמרי. הוא טען שייתכן שפאף דווקא תכנן פיצוץ מבוקר של המנוע. פיצוץ שהיה גורם נזק מועט למנוע היה מועיל לפאף, שכן הוא היה דוחה את הצורך למסור אותו למעבדות סטנפורד לבדיקה. אך פאף טעה אולי בהערכת החומר הנפיץ וכמעט הרג את כל הנוכחים. בסופו של דבר, החליטה הנהלת האוניברסיטה, שבה היה פיינמן חבר סגל, להגיע להסדר כספיים הטובעים. מן הסתם, די להימנע מדיון משפטי ממושך ומיותר. רוזר ראה בהסדר המשפטי ניצחון מוחץ, שכן בהתחמקותו ממשפט רשמי, ברור היה שפיינמן לא היה מסוגל להוכיח שמדובר ברמאות. אך האירוע הטרגי בחניון סימן גם את קץ השותפות בין דון רוזר לג'וזף פאף. חתול שחור עבר בין השתיים. ופאף האשים את רוזר בתאוות בצע ובניסיון לגנוב ממנו את סודו. שני החברים לשעבר ניהלו ביניהם קרב משפטי עקוב מדם על הזכויות על המנוע. בסופו של דבר העניק בית המשפט לרוזר בעלות על מחצית מהמנוע, אך לגבי רוזר היה זה ניצחון חסר תועלת, שכן המנוע עצמו היה בעיקרו מנוע מכונית רגיל לחלוטין. הידע על תערובת הגזים המיוחדת, מקור האנרגיה, נשאר אצל פאף. בסיכומו של דבר, השקיע רוזר $500,000 מכספו הפרטי במנוע של פאף. מרבית הכסף ירד לטמיון במסגרת המאבקים המשפטיים. בתמורה, זכה דון לראות את המנוע עובד במשך כ-30 שעות, מהן 35 דקות ברציפות. אך גם אחרי כל התלאות וההפסדים הכספיים, המשיך רוזר להאמין בפאף. לדבריו, הכישרון הטכני שהפגין הממציא היה מדהים ממש, ובסופו של יום, אחרי כל הבדיקות העצמאיות של החוקרים השונים, כמו גם של משטרת קליפורניה בעקבות האירוע הטרגי, איש לא הצליח למצוא טריק או רמאות במנוע שלו. באוטובוס אל מדרגות הבית הלבן. אם כן, פאף איבד את תומכו הגדול ומקור המימון העיקרי שלו, אך לא לזמן רב. בשנת 1973 פרץ משבר אנרגיה עולמי חמור. בעקבות מלחמת יום הכיפורים, החליטו מדינות ערב לא למכור נפט למדינות שתמכו בישראל. ארצות הברית נפגעה קשות מצד זה, ומחירי הנפט הרקיעו שחקים. האמריקאים גילו בדרך הקשה עד כמה הם תלויים בזהב השחור לכל צורכי התעשייה. הציבור הרחב החל להתעניין במקורות אנרגיה חלופיים, אנרגיה סולארית, ניצול הרוח והגלים ועוד. פאף, עם תערובת הגז עם המופלאה שלו, השתלב היטב ברוח התקופה. ב-1973 הגיע סיפורו של פאף לאוזניו של ג'ים אדמסון מסן דיאגו. לאדמסון, בין ה-71, היו 40 שנות ניסיון בהקמת פרויקטים בתחום התעופה והטילים. כשעורך הדין שלו, שהיה גם עורך הדין של פאף, סיפר לו בשיחת חולין על הממציא ההונגרי, גילה אדמסון עניין מיידי במנוע. הוא יצר קשר עם הממציא וביקש להיות נוכח בהדגמה. המנוע החדש של פאף היה מנוע מסעית כבד ומסיבי בעל 6 צילינדרים רבי עוצמה. פאף הרכיב את המנוע בתוך אוטובוס, ליתר דיוק במרכז האוטובוס, מאחורי מושב הנהג. הוא הציג בפני אדמסון את תוכניתו שהייתה כמו תמיד גרנדיוזית. הוא תכנן להסיע את האוטובוס כשהוא מונע בתערובת הגזים ולהכנות אותו מול מדשאות הבית הלבן בוושינגטון. כך, אל מול פני העולם המשתאה, יכריז פאף על תום משבר האנרגיה ותחילתו של עידן חדש. אדמסון הצליח לצנן מעט את התלהבותו של פאף, אשר טרם הזיז את האוטובוס ולו מטר אחד בעזרת המנוע שלו. הוא הציע, כשלב ראשון בתהליך בדיקת המנוע, להסיע את האוטובוס מלוס אנג'לס לסן דיאגו, מרחק של כמה מאות קילומטרים. אדמסון, פאף ומספר ידידים החלו לעבוד על תוכניתם. העבודה עם הממציא הקפריזי הייתה קשה, הפרנויה שלו, אופיו הנרגז והחשש המתמיד שלו מפני מחסלים של ברית המועצות, ועכשיו גם של המאפיה וחברות הנפט, הפכו את חייהם של מי שעבדו איתו לקשים ביותר. גזע סאבו, אף הוא מהגר מהונגריה, ואחד האנשים שעבדו לצד פאף, תיאר את העבודה המשותפת עם הממציא כמפרכת. עבדתי איתו יום-יום במשך 6 שנים, 8 עד 10 שעות ביום. הוא היה, עם כל הכבוד, קצת קוקו. החיכוך איתו היה תמידי, הוא פחל מהצל של עצמו. אף אחד לא הצליח לשכנע אותו שאיש אינו מנסה לחסל אותו. סן חוזה מרקורי ניוז, 1989. דברים דומים סיפר גם ג'ון פיליפס, שהיה בשלב מסוים עורך הדין של פאף ושותפו הקודם, דון רוזר. הוא כל הזמן דיבר על האולמלות שבה הוא נמצא, על היחס הרע שהוא מקבל. הוא האמין בדבקות שאם אי פעם יוותר על סודותיו, הוא יישאר בחוץ. בלעדיהם, איש לא התעניין בג'וזף פאף. סאבו סיפר שבנה עם פאף את המנוע מהיסוד, אך סוד תערובת הגזים נשאר תמיד אצל פאף בלבד. הוא התעקש שכולם יעזבו את החדר בזמן שהכין את התערובת, וסאבו, איש הגון, לא ניסה לגלות את הסוד ולו פעם אחת. על אף הקושי בהתמודדות עם אופיו ההפכפך של פאף, הפוטנציאל הכספי העצום של ההמצאה הניע את העבודה על המנוע בשיא המרץ. ואז, לילה אחד בלבד לפני הנסיעה המתוכננת אל מדשאות הבית הלבן, נעלם לפתע פאף. אדמסון הזעיק את המשטרה וניהל חיפוש נרחב אחר הממציא. יומיים מתוחים חלפו על הצוות בחשש שמא פאף נעלם, ויחד איתו עבדו גם הנוסחה לתערובת הגזים והסיכוי לאושר מופלג. כעבור יומיים התגלה פאף במרחק רב מהמקום שבו נעלם, כשהוא פצוע ושוטט דם. קליע היה נעוץ בכתפו הימנית. לחוקרי המשטרה סיפר פאף שנחטף על ידי אנשים שניסו לאלץ אותו לגלות את סודותיו. הוא הצליח להימלט מהם באור שיניו, לא לפני שנורא. מהירי נפגעו כמה עצבים חשובים בזרועו, והוא נותר מוגבל ביכולתו להזיז את ידו. בגלל עברו ואופיו של פאף, התקבל הסיפור בספקנות רבה אצל כולם. החקירה שניהלה המשטרה לא העלתה חשודים בחטיפה, ואדמסון חשד שפאף עצמו הוא זה שלחץ על ההדק, אולי כדי לדחות את נסיעה המכרעת לוושינגטון. פאף הכחיש הכל באופן גורף, כמובן. האירוע המשונה גרם לעיכוב משמעותי ביותר בפרויקט. רק כעבור שנה וחצי הצליח ג'ים אדמסון להביא את האוטובוס והמנוע לסן דיאגו. בגרירה. אדמסון, למוד הניסיון, היה זהיר שבעתיים הפעם. הוא הציב שמירה 24 שעות ביממה על הבניין שבו נמצא המנוע, והקפיד שרק אנשים מורשים יוכלו להגיע אליו. פאף וצוות המהנדסים שלו חיברו עשרות מכשירי מדידה למנוע, כשבכוונתם לתעד כל תזוזה וכל פליטת אנרגיה שלו ברגע שיונה. אבל פאף האקסנטרי שוב שלף שפן מהכובע. בחג הפסחה, בזמן שכל אנשי הצוות נחו בביתם, נכנס פאף למעבדה לבדו. הוא הפעיל מצלמת וידאו ביתית, ומול מכשיר ההקלטה ניסה להניע את המנוע. שש פעמים ניסה הממציא לגרום למנוע לעבוד, אך לא הועיל. פיסת מתכת שנתקעה בתוך אחד הצילינדרים השביטה את המנוע. כתמיד, הוא לא היה מסוגל לספק הסבר משכנע למעשיו האימפולסיביים, והחשד שהוא מנסה לחבל בעצמו בסיכויי הצלחת הפרויקט הלך וגבר. אדמסון הפעיל את אנשיו כדי לתקן את המנוע, אך ברגע האחרון גילה כי מישהו שוב חיבל באחד הצינורות והרס את המנוע פעם נוספת. פאף האשים את הגורמים המסתוריים שמנסים להתנקל לו ולהמצאתו, אך אדמסון סירב להאמין לדבריו. לטענתו, רק לפאף הייתה גישה חופשית למנוע. כחודש לאחר מכן, הקטה טרגדיה לא צפויה את הממציא. אשתו ניסתה לרצוח את ביתם בת השבע באמצעות חיתוך ורידיה ולהתאבד בעצמה. הניסיון קשל, אבל הוא גרם לפאף לשקול בשנית את מחויבותו לפרויקט. פאף השקיע את כל זמנו ומרצו במנוע, ומשום כך הזניח קשות את משפחתו, ומכאן התוצאות החמורות. פאף נטש את העבודה על המנוע, וכל העניין התפוגג כלא היה. אך למרות הכל, ועל אף החשד לחבלה והזמן והכסף שירדו לטמיון, אדמסון עדיין האמין בפאף. פאף הרשים מאוד את המהנדסים שעבדו איתו. רובם לא האמינו שהוא רמאי. פירקנו את המנוע לגורמים. לא היו עכברים קטנים על גלגלות שהניעו אותו. לא היה שום חיבור חיצוני למשהו שיכולנו לראות. כשראית את הנזק שנגרם למנוע, יכולת ממש להאמין שהופעל שם כוח אדיר. סן חוזה מרקרי ניוז, 1989. כה חזקה הייתה אמונתו של אדמסון בפאף, עד שהוא החליט להשקיע גם במנוע הבא שתכנן הממציא, כחבר בקבוצת משקיעים מנברסקה. את הקבוצה, ששמה היה מנהלי האנרגיה, הקים ארני אנגל, סוכן ביטוח לשעבר. אנגל עסק בניסיון להקים מיזם לשיווק מכוניות בעלות שלושה גלגלים. יום אחד ניגש אליו פאף. לך יש סוג חדש של מכוניות, הוא אמר לו, ולי יש סוג חדש של מנוע. אנגל ראה והתרשם. פאף אינטרנשיונל. לא חלף זמן רב, ופאף הקים חברה חדשה, פאף אינטרנשיונל. בידיו החזיק כ-80% ממניות החברה, והמשקיעים מנברסקה ב-20 הנותרים. הייתה זו הפעם הראשונה שבה נתקל פאף במשקיעים שהיו מוכנים להעניק לו סכומי כסף גדולים באמת לצורך פיתוח ההמצאה. כהשקעה הראשונית, אנגל עצמו כתב צ'ק על סך של $100,000. עם התקדמות העבודה על המנוע, הזרימה חבורת המשקיעים מיליוני דולרים לפאף אינטרנשיונל. פרט לציוד חדש לצורך בניית המנוע ומתקנים להפקת תערובת הגזים, קנה לעצמו פאף גם בית נאה, דוקומטי, עם בריכה, בסנטה אנה שבקליפורניה. מיד לאחר מכן הוא נסע לדרום אפריקה למשך כחצי שנה, שבמהלכה שמר על דיממת הלחות. לבסוף חזר פאף לארצות הברית. למשקיעים עצמיים למידע, סיפר שכשהיה ביבשת השחורה, חתם על עסקה בשווי של $500 מיליארד עם חברה גדולה, אך לבסוף ביטל את החוזה, מכיוון שלא רצה להיות נתון לשליטת החברה. למרבה ההפתעה, בעלי הממון לא הפעילו לחץ על פאף כדי שיספק את הסחורה. אולי למדו מניסיון העבר ורצו להרגיע את הממציא המוזר והאימפולסיבי. פאף המשיך במסע הקניות שלו. מכונית גדולה, בית בפלורידה, חופשות בסין ובהונגריה ארץ מולדתו, הכל במימונם של ארני אנגל ומנהלי האנרגיה. בינתיים, בחברת פאף אינטרנשיונל, העבודה על המנוע נגררה ללא שום תוצאה מעשית באופק. פאף זכה לרשום על שמו שלושה פטנטים, שלושתם מבוססים על תערובת הגזים. משרד הפטנטים לא עשה לממציא חיים קלים. נדרשו מאמצים רבים מצד פאף לקבל את אישורו של רשם הפטנטים, וכסף רב זרם לכיסיהם של עורכי דין המתמחים בפטנטים. פאף זעם וקצף על משרד הפטנטים. הם פוסלים את המצאתי מכיוון שאינם מבינים את המדע שמאחוריה, אמר. החודשים חלפו באיטיות, והמשקיעים החלו לפקפק ברצינות כוונותיו של הממציא. לבסוף הרים ארני אנגל ידיים, והיחסים בין פאף לחבורת משקיעיו עלו על סרטון. אחרי השקעה כספית של למעלה משני מיליוני דולרים, האשים פאף את אנגל בכך שפרץ למשרדו וחיטט בנערותיו בניסיון לגנוב ממנו את סוד נוסחת הגזים. אנגל אסף את חפציו, חזר לנברסקה ולא שוחח עוד עם פאף לעולם. אך כמו רוזר ואדמסון לפניו, אנגל עדיין האמין בכל ליבו שפאף אכן המציא את מה שטען שהמציא. המנוע עבד, אין לי ספק בכך. לא היו שסתומים נסתרים, לא היו צינורות חבויים שנכנסו למנוע מלמעלה. הוא באמת עשה את זה. הסאגה של פאף נמשכה. משנת 1989 קיבל דייוויד אנסלי, עיתונאי מהסן חוזה מרקורי ניוז, שיחת טלפון מאדם שהזדהה כג'ימי סבורי. ג'ימי סיפר לעיתונאי שהוא מחזיק ברשותו את התוכניות למנוע של פאף, והזמין את אנסלי לבקר אותו ואת אחיו, ג'ק, בדירתם שבסן חוזה. אנסלי, בחושים עיתונאים מחודדים שעתידים לזכות אותו בפרץ פוליצר כמה שנים מאוחר יותר על סיפור אחר, הריח סיפור טוב. הוא ביקר את האחים סבורי בדירתם ושמע את סיפורם. התברר שהאחים השקיעו כחצי מיליון דולר ברכישת הזכויות למנוע של פאף מאחד המשקיעים הקודמים, ועבדו עם הממציא על שכלול ההמצאה. בגלל סכסוכים משפטיים ממושכים בין המשקיעים השונים, עמד המנוע כאבן שאין לה הופכין במשך מספר שנים. חודשיים לפני שיחתם עם אנסלי, הידרדרו עניינים עוד יותר. הממציא, בניסיון כושל לתקן את מנוע שלו, נידף את שארית תערובת הגזים אל האוויר החופשי. כעת היו האחים סבורי זקוקים ל$50,000 כדי שפאף יוכל לבנות מתקן חדש ליצירת הגז. אנסלי גילה עניין רב בסיפור, ואף ריין את הממציא עצמו. ג'וזף פאף נשמע מיואש למדי, מוטש לחלוטין משנים של קרבות משפטיים מול משקיעיו וקרבות מילוליים מול מבקריו הרבים. מתחשק לי כבר לוותר על כל הסיפור, תשכח מזה, זה כמו ללחם נגד הקיר. 80% מחיי ניסיתי לשכנע אנשים שאני צודק. סיפורו של הממציא ההונגרי הגיע לסיום טרגי לכל הצדדים. תוך כדי מאמציהם הנואשים של האחים סבורי למצוא מקורות מימון חדשים, התפרץ אצל פאף סרטן המעי. בתוך שבועיים הלך הממציא לעולמו. אלקטרון. פאף שמר על סודו בקפידה, והנוסחה הסודית ליצירת תערובת הגזים עבדה לנצח. גם ממסמכי הפטנטים לא ניתן לחלץ מידע שימושי. נותרנו איפה עם שברירי מידע שהצליחו לאסוף ידידיו ומשקיעיו של פאף. ממעט מידע זה עולה שגזים אציליים היו הבסיס לתערובת, והתהליך שהתחולל במנוע עשה שימוש בכוחות מגנטיים, חשמליים וקרינה רדיו-אקטיבית. ג'וזף פאף ניסה להמציא פרפטו מובילה, בכך אין כל ספק. משקיעיו הרבים לא העלו על דעתם שזו כוונתו, ופאף עצמו אפילו לא חלם להזכיר את צמד המילים תנועה מתמדת, שמברכו המשקיעים כל עוד נפשם בם, אך לא ניתן להתכחש לכך. בכל מחזור פעולה, הייתה תערובת הגזים אמורה לספק אנרגיה לצורך סיבוב המנוע, ואז לחזור חזרה למצבה המקורי, מבלי שתידרש השקעת אנרגיה חיצונית. כפי שכבר ראינו בפרקים הקודמים, חוק שימור האנרגיה והחוק השני של התרמודינמיקה שוללים אפשרות זו מכל וכל. כאמור, תערובת הגזים המסתורית שהניעה את המנוע של פאף הורכבה מגזים אציליים. שם זה מעורר בקרב השומעים אי אלו נכוחות של מסתורין, כאילו יש באותם גזים בעלי שמות אקזוטיים, קריפטון, קסנון, ארגון, תכונות חבויות שלא קיימות בגזים רגילים. ואכן, הגזים האצילים אינם מתנהגים כמו מרבית הגזים. קשה מאוד, אם כי לא בלתי אפשרי, לגרום לאטומים של גז ממשפחת האצילים להתרכב עם אטומים של גז אחר, כדי ליצור תרכובות כימיות חדשות. מכאן קיבלו הגזים האצילים את שמם, הם מסרבים לחבור אל אטומים אחרים פשוטים יותר. האם תכונה זו מצביעה על אנרגיה חבויה שאולי מסתתרת לה באטומי הגז? אנרגיה שפאף הצליח בדרך כלשהי לזהות ולעשות בה שימוש? כדי לענות על שאלה זו, יש להכיר מעט טוב יותר את אחד החלקיקים היסודיים של הטבע, האלקטרון. לפיזיקאים היה קשה בתחילה לקבל את רעיון האלקטרון. אחרי הכל, גם ההכרה בעצם קיומו של האטום לא הייתה עניין של מה בכך. את הצעד הראשון אל גילוי האלקטרון עשה החוקר האנגלי ג'ון תומסון בסוף המאה ה-19. תומסון היה פיזיקאי תיאורטי מבריק. הוא התמחה בתכנון ניסויים שחשפו את התכונות הבסיסיות ביותר של מושא הניסוי. חבריו למעבדת קוונדיש שבקיימברידג' ידעו שאם הניסוי שניהלו נכשל מסיבה כלשהי, דרך הפתרון הטובה ביותר תהיה כנראה לשלוח מישהו שיחפש את תומסון. מאידך, תומסון היה גם פיזיקאי תיאורטי. מכאן שגם שלומיאל ידוע לשמצה שכל מכשיר שאחז בידיו היה מועד לפורענות. עמיתיו נהגו לעתים לנעול את דלתות החדר שבו נעשה הניסוי כדי למנוע מתומסון להיכנס לחדר. אחד הנושאים שריכזו את מירב העניין בפיזיקה של אותם הימים היה הקרן הקתודית. הקרן הקתודית היא קרן זוהרת ירקרקה שנוצרת כאשר מעבירים זרם חשמלי דרך פלטות מתכת דקות בתוך שפופרת זכוכית ריקה מאוויר. תובעה זו הייתה מוכרת לחוקרים שנים רבות, אך מחלוקת התגלעה בקהילה המדעית לגבי טבעה של קרן ירקרקה זו. המדענים הגרמניים סברו שהזוהר הירקרק הוא סוג של גל המתפשט בתוך האתר, אותו גז בלתי נראה שנמצא בכל מקום וגם בוואקום. עמיתיהם באנגליה ובצרפת ראו בקרן הקתודית זרם של חלקיקים. טבעם של חלקיקים אלו היה עדיין בגדר נעלם. עמיתיהם באנגליה ובצרפת ראו בקרן הקתודית זרם של חלקיקים. טבעם של חלקיקים אלו היה עדיין בגדר נעלם, אך ההשערה הרווחת הייתה שהם בעלי מטען חשמלי. ב-1892 דיווח הגרמני היינריך הרץ כי ניסוי שביצע העלה שקרן הקתודית אינה מושפעת משדה חשמלי. תוצאה זו התאימה להשערתם של המדענים הגרמניים, שכן אם הקרן הקתודית מורכבת מחלקיקים טעונים, השדה החשמלי אמור להסיט אותם ממסלולם. כאן באה לידי ביטוי יכולתו של תומסון בזיהוי ניסויים כושלים. הוא ניתח את עוצותיו של הרץ והגיע למסקנה שהן מוטעות, כנראה מכיוון שהרץ לא שמר על וקום מספיק בתוך השפורפרת. תומסון תכנן ניסוי משלו והקפיד ליצור וקום כמעט מושלם בתוך מיכל הזכוכית. הניסוי המוצלח הוכיח שלחקיקים המסתורים ישנו אכן מטען חשמלי, ובזמן העלה שהמסה של חקיקים אלה היא רק שבריר מזה של אטום שלם. המסקנה שנבעה מתוך ניסוי זה ומניסויים אחרים שביצע תומסון הייתה מדהימה. לא רק שהחומר כולו מורכב מאטומים, מסתבר שגם האטום אינו יחידת החומר הקטנה ביותר ביקום. האטום לא היה עוד פיסת חומר אחידה ומלאה. הרעיון היה כה קשה לעיכול, עד שחלק מהמדענים שנכחו בהרצאה של תומסון על הנושא, היו משוכנעים שהפיזיקאי הרציני מנסה למתוח אותם. גזים מצילים וקרינה רדיואקטיבית. אם כן, האלקטרון הוא אחד ממרכיביו של האטום, והוא בעל מטען חשמלי שלילי. מחקרים נוספים העלו גם שהאלקטרונים מקיפים את הגרעין בעל המטען החשמלי החיובי של האטום, במסלולים קבועים וידועים מראש. לעתים, אלקטרונים מאטומים שונים מדלגים מאטום לאטום. ניתן לומר כי הם משותפים לשני האטומים. חיבור שכזה בין שני אטומים יוצר מולקולה. למשל, שני אטומי מימן המתחברים לאטום חמצן בצורה זו יוצרים מולקולת מים. באטומים של גזים מציליים, השכבה האחרונה מכילה תמיד 8 אלקטרונים. סידור של 8 אלקטרונים בקליפה הוא סידור יציב ביותר מבחינת האטום הבודד, ולכן הוא אינו נוטה לקבל אלקטרונים מאטום אחר. מכאן שהאטומים של גזים מציליים כמעט אינם מתחברים עם אטומים אחרים ליצירת מולקולות. אך האם יכולה תכונה זו להצביע על אנרגיה מסתורית התמונה בגזים אלה? כנראה שלא. האציליות היא רק האופן שבו בא לידי ביטוי סידור האלקטרונים באטומים של גזים מציליים. מכל בחינה אחרת, האטומים של גזים מצילים הם אטומים רגילים. גם מהם לא ניתן להפיק אנרגיה יש מאין. אטומים נשארים אטומים, ואלקטרונים נשארים אלקטרונים. ומה בדבר הקרינה הרדיו-אקטיבית ששררה כנראה בתוך המנוע המשופץ? האם ניתן להיעזר בקרינה רדיו-אקטיבית כדי להביא להיווצרות האנרגיה בתוך המנוע? התשובה היא כן, בהחלט. קרינה רדיו-אקטיבית היא זרם של חלקיקים שנוצר בעקבות התפרקות של אטום רדיו-אקטיבי. החלקיקים כוללים פרוטונים, ניוטרונים, אלקטרונים וגופים בסיסיים נוספים. פגיעה של חלקיק רדיו-אקטיבי באטום יכולה לעשותו לא יציב. האטום שנפגע יעשה רדיו-אקטיבי בעצמו, ובתהליך ההתפרקות יש אחר כמות מכובלת של אנרגיה. תגובת השרשרת הזו היא שעומדת בבסיס הקורים הגרעיניים שמפיקים כמויות אדירות של אנרגיה במדינות רבות ברחבי העולם. חומר רדיו-אקטיבי הוא חומר מתקלה. ברגע שהתפרק האטום הרדיו-אקטיבי האחרון, נעצרת תגובת השרשרת ונפסק מקור האנרגיה. אך משך החיים של חומרים רדיו-אקטיביים עשוי להימדד בעשרות ובמאות אלפי שנים. כך שטענותיו של פאף בדבר תדלוק אחד בכל 5 שנים עשויות להישמע הגיוניות למדי. אבל ישנם כמה מגבלות שבגללן השימוש שאולי ניסה פאף לעשות ברדיו-אקטיביות הוא בעייתי. כדי ליצור תגובת שרשרת גרעינית, החומר צריך להיות מרוכז מאוד, והאטומים שבו חייבים להיות צפופים למדי. בגז, האטומים רחוקים מאוד זה מזה, והסיכוי שקרן רדיו-אקטיבית תפגע באטום נמוך למדי. זאת ועוד, תגובת השרשרת הרדיו-אקטיבית היא מסוכנת מאוד, ואם היא אינה מבוקרת כמו שצריך, עלולה להשתחרר בבת אחת כמות אנרגיה עצומה שתמס את המנוע ותהפוך אותו לשלולית של מתכת נוזלית ורדיו-אקטיבית. וישנה כמובן הבעיה הבריאותית. מגע ממושך עם חומר רדיו-אקטיבי הוא קטלני. פאף וכל מי שעבד עמו על המנוע, כמו כל אזרח אמריקאי בימי המלחמה הקרה, היו ערים לסכנות הקרינה הרדיו-אקטיבית. מכיוון שהם לא נעזרו מעולם בציוד הגנה מיוחד, סביר להניח שכמות החומר הרדיו-אקטיבי במנוע הייתה מזערית ממש, אם בכלל. סוף הסיפור. אם כן, הסיכוי שפאף הצליח לפתור את חידת הפרפטום מובילה באמצעות הגזים האציליים או קרינה רדיו-אקטיבית קלוש למדי. אך כל זה לא מנע מקבוצות המשקיעים השונות להתקוטט ביניהן לאחר מותו בניסיון לקבל חזקה על ההמצאה, כשלאף אחד מהם אין מושג אם אי פעם יראו את המנוע של פאף מסתובב שוב. חתנו של פאף, בעלה של ביתו, מיהר להציע את המסמכים הנותרים של הממציא למחירה. כמה משקיעים שנותרו מקבוצות המשקיעים מנברסקה המשיכו לטעון שהם זכאים לכל רווח עתידי עם מי כזה. עוזר לשעבר של פאף טען שהוא מחזיק בידיו את סוד תערובת הגזים המסתורית, אך סירב לגלות את הקלפים שבידיו. האחים סבור הצהירו שברשותם התוכניות למנוע ומספר מסמכים חשובים של פאף, אך חסר להם הידע הטכני כדי להפוך את הכתוב למציאות. כך, אחרי 20 שנה וכמה מיליוני דולרים שהושקעו בניסיונות ובמריבות, נותרו כמה עשרות אנשים עם המון ניירות חסרי תועלת ומעט מאוד תקוות. עד כאן הפרק הנוכחי, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics.